טוב, הסיוט הכי נורא שלי קרה, אימא לי ואבא לי, הקלטתי שתי פרקים שלמים, גם על Shadow War, גם על אנרגיה זכרית ונקבית, והייתי בטוחה שהרמקול עובד והוא לא עבד, עשיתי בדיקת סאונד לפני כן, לא משנה, בקיצור, אתם תצטרכו לשמוע את הפרק הזה באיכות, לא כמו שאתם רגילים, אבל לא נורא, זה באמת שווה את זה, אז תהנו מהפרק. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי עוברים גלו-אפ, הפודקאסט שיעביר אתכם גלו-אפ רגשי, מנטלי ורוחני. אני כל כך מתרגשת, כמו שאתם שומעים על הקול שלי, להקליט לכם פרקים חדשים. עברתי תקופה סופר עמוסה, אני עדיין בתקופה סופר עמוסה, אבל אמרתי, אין, אני חייבת למצוא זמן איכשהו לעשות פרק, אני חייבת, חייבת, חייבת. וזהו, אני ממש מתרגשת לחזור, אני מקליטה היום פרק על נושא שמאוד מאוד חשוב לי, אפשר לומר אפילו שזה שינה לי את החיים לטובה כמובן, והנושא הזה קוראים לו Shadow Work. אנחנו בעצם הולכים לדבר על כלי הכי חשוב בהתפתחות אישית, בהתפתחות אישית ורוחנית. תראו, אני אפילו קצת מתבלבלת מרוב התרגשות. באמת שזה כלי שמקפיץ לכם את התודעה שלב אחד קדימה וגורם לכם להכיר את עצמכם יותר לעומק. וכשאתם מכירים את עצמכם הרבה יותר לעומק, אז אף אחד לא יכול עליכם ברמה כזאת. אז זהו, אנחנו נשים פתיח ונתחיל את הפרק. אני בלי שום דף, האמת, בדרך כלל כשאני מקליטה פרקים אני ישר כאילו כזה כותבת את כל מה שבא לי להגיד, אני מאוד מסודרת, רושמת לי ראשי פרקים, ראשי נושאים, תתי נושאים, וככה יוצא שכל פרק שעה בערך יוצא. היום החלטתי שאני הולכת עם האינטואיציה, אני פשוט אתן למילים לזרום מתוכי, לא רשמתי שום דבר, ובאמת זה הפרקים שבתכלס הכי טובים, כי אתם מרגישים את האנרגיות שלי בשיאן, אוקיי? אתם לא, זה לא נשמע שאני מכירה ממשהו, כי באמת האנרגיות שלי בשיא. אז בואו נדבר על Shadow Work. מה זה הדבר הזה? למה אני מזכירה את זה כל כך, בכל כך הרבה מקומות, באינסטגרם שלי, בטיק טוק שלי, אני מדברת על זה כל כך הרבה, ואנשים לא תמיד מבינים מה זה Shadow Work, ובכלל לא מבינים את היתרונות של זה. אוקיי, אז אני רוצה להסביר לכם מה זה Shadow Work ואיך זה באמת כלי שמאוד עזר לי באופן אישי, בהתפתחות האישית שלי, בהתפתחות הרוחנית שלי, ובעצם כדי להגיע לתקשורת ישירה עם האני הגבוה שלי, זאת אומרת באמת עם הנשמה שלי, עם הרצונות שלי. זה חיבר אותי ממש לעצמי. אז Shadow Work זה בעצם מונח מתוך הפסיכולוגיה של קארל יאנג, שזה בעצם ההוגה, הפילוסוף, הפסיכולוג הכי כאילו נערץ עליי בכל הזמנים. קוראים לזה הפסיכולוגיה האנליטית. זה בעצם מונח שמתאר הכרה של החלקים המודחקים באישיות שלנו. זאת אומרת, הכרה בחלקים שלא היינו מודעים אליהם באישיות שלנו, שהסתרנו אותם כל כך הרבה שנים שאנחנו כבר לא מזדהים אותם, אוקיי? הכרה בחלקים בעצמנו שאנחנו לא מוכנים לראות, שאנחנו לא מוכנים לקבל בעצמנו. עכשיו, מה זה יכול להיות החלקים האלה? זה יכול להיות חלקים שהדחקנו מגיל קטן. כל מיני התנהגויות, דפוסי התנהגות מסוימים שלא אהבנו בעצמנו. כל מיני דפוסים שהדחקנו כי חשבנו שזה לא יתקבל טוב בעיני הסביבה בתור ילדים. אז בואו אני ממש אתן לכם אפילו דוגמה על עצמי כדי שתבינו מה זה. אני בתור ילדה קטנה הייתי ממש 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 רגישה, מאוד רגישה אם אפשר לומר, באמת הייתי בוכה בגן, הייתי בוכה בבית, אם הגננת נתנה לי עונש אז על שאר הילדים בגן זה היה מתקבל כאילו, אתם יודעים, בברכה כזה, אלן אלן, סבבה, הגננת הענישה אותי, שמה אותי על כיסא. אני הייתי בוכה ברמות, כאילו איך אני ילדה כזו טובה, כאילו באמת, אני כל כך מקסימה, איך היא מושיבה אותי בצד? באמת הייתי בוכה, הייתי לוקחת את זה קשה, הגננת אפילו לא יודע איך להתמודד עם זה, כאילו באמת הייתי ילדה בחיינית, ויש אפילו סיפור מצחיק שפעם אחת הגננת הסבירה לנו שאסור לשתות אקונומיקה או לבלוע חומרים כאלה מסוכנים כי אנחנו עלולים למות. אז כל הילדים, אתם יודעים, סבבה, לקחו את זה בסבבה, כאילו מאוד הגיוני, שאם נשתה אז נקבל הרעלה. אבל אני ממש התחלתי לבכות, והתחלתי לחשוב על, אוי, מה יקרה אם בטעות ייכנס לי לפה ואני אמות? מה יקרה אם מישהו מהמשפחה שלי ימות בגלל הדבר הזה? ממש הייתי בכיינית. וזה גם למה לא רצו להעלות אותי לכיתה א' כמו כולם. אמרו שאני עדיין לא בשאלה לזה, כי אני מאוד מאוד רגישה. עכשיו, תמיד אמרו לי בבית שאני ממש רגישה ושאני צריכה למנן את זה. ההורים שלי אמרו לי, תפסיקי כאילו לבכות כל הזמן, תפסיקי להיות כזאת רגשנית, תפסיקי להיות כזאת בכיינית. ואז עם הזמן הבנתי שהחלק הזה לא מתקבל לא בברכה אצל דמויות הסמכות בבית שלי, שזה אמא ואבא, לא אצל המשפחה שלי, אחים שלי, לא אצל הגננת. זאת אומרת, אם הגננת לא רוצה להעלות אותי לכיתה א' כי אני בוכה, אז אסור לי לבכות. לבכות זה סימן לחולשה. תמיד חשבתי שבכי שווה חולשה. לכן אני עד היום מתמודדת עם הדפוס הזה של לשבור את האמונה המקבילה הזו ולהראות את הפגיעות שלי ולהראות את הרגשות שלי. אז מה שקרה זה שבאמת הדחקתי את הרגישות שלי כל כך הרבה זמן בתור ילדה. לא הרשיתי לעצמי לבכות, בעיקר ביסודי שחוויתי אפילו בריונות מצד ילדים. אני הייתי חוזרת הביתה ובוכה בקרית ולא מרשה לאחרים לראות אותי בוכה. וככה באמת גדלתי, גם בתיכון הייתי עוצרת הדמעות שלי וממש קשה לי לעשות את זה, אבל פשוט הייתי מתנתקת רגשית מסיטואציות, כי היה אסור לי להראות פגיעות, תמיד הייתי צריכה לשדר כמה אני חזקה וכמה אני טובה, כדי שלא יחשבו חלילה שאני פגיעה ושאני חלשה, אוקיי? אז ככה בעצם הדחקתי את הצד הרגיש שלי, האמפתי שלי, במשך המון המון זמן. אוקיי, לא סתם פתחתי קליניקה שעוזרת לבנות לבטא את הרגשות שלהם, לא סתם הסלוגן שלי זה החופש לבטא את עצמך, כי באמת אני מאמינה שצריך לבטא את כל החלקים בעצמנו, גם לא להדחיק שום דבר. אז בעצם זה מה שעשיתי. עכשיו תחשבו שזה קורה גם לילד, אוקיי? לגברים זה מאוד נפוץ, אומרים לגברים המון פעמים, אסור לכם להראות רגשות, כי רגשות זה באמת פגיעות, ואסור לכם להראות חלשים, אתם צריכים להראות כמו גבר אלפא, ואתם יודעים כל השטויות שמאכילים היום, מאכילים אתכם היום ברשתות החברתיות. אז מה קורה? אז גבר אלפא לא אמור לבכות, הוא לא אמור להראות פגיעות, אז הוא מדחיק את החלק הזה בעצמו, ולא מרשה לעצמו לא להראות אמפתיה, לא להיות רגיש, לא להיות מכיל, סוגר את האינטליגנציה הרגשית שלו כדי לשדר סמכות וכוח. ואנשים פשוט כל פעם לא יבינו שככל שנדחיק, אוקיי? המון אנשים לא מבינים את זה, שככל שנדחיק את הרגשות שלנו, אנחנו נחווה סיטואציות בחיים שלנו שיגרמו לנו להוציא מתוכנו את הרגשות שאנחנו מדחיקים. אז מה קרה לי בתור ילדה ונערה? אני הייתי צריכה להוציא מתוכי את הרגש, את האמפתיה, את כל החלקים שהדחקתי. הייתי צריכה להביע את הרגש שלי, לדבר את הרגשות שלי כמו שצריך ולא לשמור אותם בבטן. הייתי צריכה לבכות ולא לעצור את הדמעות ולחכות שאני מגיעה הביתה ואז לבכות עם עצמי בקרית. לא, אני הייתי צריכה להוציא את זה. עכשיו, זה מה שיפה בשאדו וורק, בעבודת צללים, קוראים לזה בעברית עבודת צללים, שאם אתם מדחיקים חלקים בעצמכם, אתם תמיד תחוו שיעורים בחיים שלכם שיגרמו לכם להשלים עם החלקים האלה. בין אם תרצו ובין אם לא, אתם תצטרכו להשלים עם החלקים האלה, עם הצדדים האפלים כביכול באישיות שלכם. אוקיי? למה? כי אנחנו כאן כנשמות בעולם כדי להתפתח, כדי ללמוד, כדי להגיע לגרסה טובה יותר של עצמנו, כדי להגיע לתיקון, במרכאות. אז מה קורה? אם אתם חווים שיעור כל פעם בחיים שלכם שחוזר על עצמו, למשל, אם אני מדחיקה את החלק הכועס שלי, אוקיי? אני נותנת דוגמאות על עצמי, כי זה באמת חלקים שהדחקתי. אם אני מדחיקה את הכעס שלי, ובאמת במקום לכעוס ולהתעצבן, אני רק שומרת בבטן, שזה דרך אגב פסיב אגרסיב כזה, אני פשוט שותקת ומנסה לברוח מזה, זה סוג של התחמקות מסוימת. אז אם אני לא מביעה את הכעס שלי ואת הצד הכועס, או אולי אפילו האגרסיבי, זה יכול לחזור אליי בכל מיני סיטואציות. יהיו מקרים שיגרמו לי להגיב בכעס, אפילו אצלי את הטריגר הזה. עכשיו, מה קרה כל פעם שהופעל אצלי טריגר של כאילו, ליאל תיחסי? אני הייתי מסתגרת בחדר וכועסת בלב, בשקט עם עצמי. לא הייתי כועסת, לא הייתי מוציאה את זה, לא היה פורקן לחלק הזה. כי תמיד חשבתי שכעס זה לא טוב. גדלתי בבית מאוד מאוד עצבני וראיתי את כל המשפחה שלי כועסת. ראיתי איזה נזק זה גורם להם. והבנתי שאוקיי, אני צריכה להיות האדישה. אני לקחתי במשפחה שלי תפקיד האדישה. אם כולם כועסים וכולם בלחץ ערב שישי, כולם עצבניים, אני אהיה האדישה. אני אהיה זאת שעושה בשנתי בנתי שלה את הדברים. אם אמא שלי אומרת לי להוריד את הכביסה מהר ולעשות דברים כאילו יאללה, כאילו תתעוררי עצמך, אז אני אעשה את הכביסה בניחותה שלי, בשקט שלי, באדישות שלי, באיטיות אפילו. וזה גם תגובה מסוימת, תגובת נגד לכעס שחוויתי. אז בעצם הדחקתי את החלק הכועס. והחיים זימנו לי מצבים שבהם משפילים אותי, מזלזלים בי, דורכים עליי, כאילו באמת גורמים לי באמת לכעוס, אבל לא ממקום שאני אוציא את הכעס, אלא ממקום שאני אלמד את השיעור שלי ואציב גבולות. כי מה זה כעס? כעס זה תגובה של חדרו לי עכשיו לפרטיות, אוקיי? חצו עכשיו את הגבולות שלי, חצו את הקווים האדומים שלי, אז אני מגיב בכעס. כעס זה לא באמת רגש, זה תגובה למשהו, זה תגובה לעצב, זה תגובה לתסכול, זה תגובה לרגש של נחיתות, זה יכול להיות תגובה להמון רגשות, אבל זה בעצם תגובה פיזית. אז היו מצבים בחיים שלי שזימנתי שבעצם גורמים לי להתמודד עם הכעס הזה ולהציב את הגבולות שלי כמו שצריך ובאסרטיביות. זאת אומרת, ליצור מין, להשיג את הרווח של הכעס פשוט בדרכים אחרות. אז זה כל המטרה של Shadow Work בעצם. אחרי כל החפירה הזאת, אני מקווה שהבנתם דרך הדוגמאות מה זה. זה בעצם להכיר את החלקים המודחקים באישיות שלנו, להשלים איתם, לעשות איתם שלום, ממש לחבק אותם, לעשות איתם אהלן אהלן, ובעצם ככה להמשיך בחיים שלנו, ללמוד את השיעורים שלנו. כי המטרה שלנו זה להגיע למודעות עצמית גבוהה. המטרה שלנו זה שלא כל דבר בחיים שלנו יפעיל אצלנו טריגר, אוקיי? זה, אם מופעל אצלכם טריגר, זה סימן לחלק מודחק באישיות שלכם שרוצה לצאת, שרוצה שתתנו לו ביטוי, שרוצה שתראו אותו. אוקיי? אני אפילו אמחיש את זה, אני אמחיש את זה לילד, אוקיי? הצל שלכם, אותו חלק שאתם מדחיקים, זה כמו ילד בגן שרוצה, שרואה חבורה של ילדים משחקים ורוצה לשחק איתם. אבל החבורת ילדים הזאת מסתכלת עליו ואומרת, בוא נתראו את הצל המוזר הזה. אנחנו לא מקבלים את החלק הזה, אנחנו לא רוצים אותו איתנו. מי רוצה איתנו חלק כמו כעס או חלק כמו רגש אמוציונלי מדי? או חלק כמו, לא יודעת, עצלנות או דחיינות, מי רוצה חלקים כאלה? אז הצל הזה זה ממש כמו ילד דחוי, וכמו כל ילד דחוי, הוא רק רוצה שיראו אותו, הוא רק רוצה שיזהו אותו. אז כשאתם בעצם מדחיקים את החלק, אתם סוג של עושים על אותו צל חרם. והצל הזה, הוא רק ימשיך להיות מתוסכל בתוך עצמכם, ואתם תחוו המון תסכול אם לא תכירו בו. כי אתם באיזשהו מקום תמשיכו להתנגד למציאות, תמשיכו להתנגד לחלקים בעצמכם. וככה אתם באמת, זה סוג של להסתובב עם המון מסכות. ולעשות shadow work זה לאט לאט להוריד את המסכות שלכם. זה כמו בצל, זה לקלף לאט לאט את כל השכבות שלכם. ולהגיע לאני האמיתי שלכם, לגרסה האותנטית ביותר שלכם. אז עכשיו אני מבינה, אני מקווה שהבנתם מה המשמעות העמוקה של shadow work ולמה זה חשוב לנו. זה חשוב לנו כדי ליצור איזון, זה חשוב לנו כדי שנחיה עם עצמנו בשלום, שנגיע לשלווה פנימית עם עצמנו. עכשיו, עד עכשיו דיברתי איתכם על shadow work וכל הדברים האלה, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על איך בפועל עושים shadow work. אוקיי, איך בפועל, בואו נדבר תכלס, בואו נדבר פרקטיקה, כי אני לא אוהבת להשאיר ככה דברים באוויר. אז איך בעצם, איך זה עוזר, איך מבצעים, איך בעצם מגיעים לדבר הזה שאנחנו מתחילים לזהות חלקים מודחקים באישיות שלנו? אני חייבת להגיד שאני על ההתחלה לא זיהיתי את כל החלקים המודחקים באישיות שלי. אני גם עד היום לא יודעת, גם כנראה עד שאני אמות, אני לא אצליח להגיע לכל החלקים. אבל זה כן תהליך, וככל שאתם מעמיקים בתהליך, אתם גלים את עצמכם יותר, ואתם גם חווים יותר איזון ושלווה בחיים שלכם. ולא כל דבר מוציא אתכם מאיזון, ולא כל דבר גורם לכם להתעצבן, לחוס, להיות באיזשהו חוסר אלימה בין מה שאתם מציגים למי שאתם באמת. אז בואו ניקח דף ועט, אוקיי? ככה אני מתחילה את התהליך שעדו וורק שלי בדרך כלל. קחו דף ועט. כנסו לאזור שבאמת לא יהיה לכם בו הסחות דעת, לא יהיה לכם בו הפרעות, בין אם זה בחדר השינה שלכם, בין אם זה לצאת לטבע, בין אם זה ללכת למקום שקט מסוים, אפילו לים, ים זה מאוד מגביר את התדר הרוחני שלכם. אתם יכולים להדליק אפילו נר לידכם ולהיכנס ככה לאיזה מדיטציה, לאיזה שקט, לשים מנגינה מרגיעה ברקע. באמת אני רוצה שתהיו בגלי אלפא מסוימים, שבאמת תהיו בשקט שלכם, בזון שלכם. ועכשיו כשאתם בשקט שלכם, אני ממש רוצה אפילו ככה לעשות את זה ככה רגוע, שלב. אם עד עכשיו דיברתי בתדר מאוד גבוה, אני רוצה דווקא עכשיו להנמיך את הטון. כנסו לאזור השלב שלכם. תתחילו לשאול את עצמכם, מה אני מרגיש עכשיו? איך הרגשתי היום? איך הרגשתי אתמול? בואו תיקחו סיטואציה מסוימת בחיים שלכם שממש פגע בכם. קחו איזה בן אדם שמאוד מאוד פגע בכם. תשאלו את עצמכם מה הוא עשה שפגע בי? מה הטריגר שהופעל אצלי? על מה הוא לחץ לי? על איזה נקודות? מה במעשה שלו גרם לי להגיב ככה? מה במה שהוא עשה גרם לי להרגיש? למה אני כל כך מפחד להרגיש את החלק הזה? תשאלו את עצמכם, איזה רגע שאני מפחד להרגיש? מה אני חושב שיקרה לי אם אני ארגיש את זה? תתחילו לשאול את עצמכם שאלות, אוקיי? אני לא, דרך אגב יש לי באמת מוצר שבאמת אחד המוצרים הטובים שהוצאתי, שנקרא פלאנר כתיבה אינטואיטיבית, שזה המדריך האולטימטיבי לשאדו וורק, באמת. זה 90 שאלות של התבוננות עצמית, של היכרות עצמית, ודרך השאלות אתם יכולים להבין מה הטריגרים שמופעלים עליכם. אז באמת כגודל השאלות, כגודל המחיר שתמחרתי את זה, תמחרתי את זה ב-90 שקל, זאת אומרת ממש שקל לכל שאלה. ובאמת אחרי הפלאנר הזה, אני כבר קראתי ביקורות מבנות שרכשו את זה, מאנשים שרכשו את זה, אתם באמת יכולים להכיר את עצמכם לעומק דרך השאלות האלה. אז באמת אני אשלח לינק למי שרוצה, תשלחו לי הודעה באינסטגרם, אני אשלח לכם לינק לפלאנר. אבל מעבר לזה, בואו אני אתן לכם באמת את הפרקטיקה, את ה-C של זה. כשאתם לוקחים מחברת, כשאתם ממש בזון שלכם, נכנסים לאווירה הזו, ככה עם הנרות ועם המקום השקט, אני רוצה שכשאתם שואלים את עצמכם שאלות, שאלות של התבוננות עצמית, כמו עם מה אני מרגיש בנוח, עם מה אני מרגיש לא בנוח, מה גורם לי לחוס, מה גורם לי להיות עצוב, באמת תתחילו לשאול את עצמכם שאלות, אני רוצה שתפעלו עם האינטואיציה שלכם. מה זה אומר? זה אומר שכשאתם שואלים את עצמכם שאלה, תכתבו את הדבר הראשון שקופץ לכם לראש, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת עצמית, בלי תחושת אשמה, פשוט את הדבר הראשון שעולה לכם לראש. אני חוזרת על זה. הדבר הראשון שקופץ לכם למוח בשלוש שניות הראשונות, זה האינטואיציה שלכם. כשאתם עושים shadow work, אתם צריכים להתנהל עם האינטואיציה שלכם. לא להתחיל לחשוב יותר מדי, לנתח את מה שאתם הולכים לכתוב במחברת. זה לא המטרה. המטרה היא שתכתבו במחברת את כל מה שעולה לכם לראש ישר, בלי ביקורת, בלי שיפוטיות. אחר כך אתם יודעים, תתחילו לנתח את זה, אחרי שסיימתם לכתוב, תתחילו להתבונן בזה. אבל האינטואיציה שלכם לא משקרת. זה אותו חלק מודחק שקורא לכם לצאת. אני אתן לכם דוגמה על עצמי. אני המון פעמים, אחרי דייטים כושלים, עושה shadow work. אוקיי, כי אני יודעת שיש לי עבודה פנימית לעשות אם הדייט היה לא מוצלח. יש סיבה שזימנתי לעצמי גבר שמאוד לא אהבתי את התכונות שלו, כי זה אותן תכונות שאני מדחיקה בעצמי או לא אוהבת בעצמי. עכשיו, היו לי כבר שתי דייטים עם גברים שבאמת, אני לא רוצה להגיד חולי נפש, אבל באמת נתנו לי וייבים של חולי נפש. אני לא אספר לכם יותר מדי מה היה בדייטים, אתם יודעים, אבל היה שם המון המון דברים שלא אהבתי. אז כל פעם אחרי דייט כזה שלא אהבתי, הייתי פותחת את היומן שלי ובודקת מה כן אהבתי באותו בחור. קודם כל נתחיל בדברים החיוביים, כי אני כן רוצה לזמן לעצמי את גבר חלומותיי, ולכן אני צריכה לחלץ תכונות שאני כן אוהבת. ואז אני אומרת מה לא אהבתי, מה גרם לי לסלוד מאותו בן אדם. והייתי ממש כותבת 5-6 עמודים אחרי כל דייט כזה, והייתי עושה את העבודה הפנימית שלי. ומאז כל דייט נהיה טיפה יותר מדויק יותר. ואתם יודעים, החוכמה זה לא רק לעשות shadow work ולהכיר את החלקים המודחקים. העבודה האמיתית מתרחשת כשאתם משלימים עם החלקים האלה ועושים עליהם עבודה. אז אם למשל לא אהבתי באותו בחור שהוא מדבר יותר מדי על עצמו ולא שואל אותי שום שאלה, אז אני התחלתי לעשות shadow work והתחלתי להבין, רגע, האם נוח לי בסיטואציות מסוימות לדבר ולשתף מעצמי? האם אני בכלל מאפשרת לעצמי להיכנס אל השיחה, להראות עוד חלקים בתוכי? האם אני זו שמדברת גם יותר מדי ורוצה שהדייט יהיה סובב סביבי? זאת אומרת, מתחילה לשאול המון שאלות. ואז אני גם כמובן עושה את השיעורים שלי, ודייט הבא, אני לוקחת את מה שרשמתי בכתיבה אינטואיטיבית ומיישמת את זה. אז זו המטרה של shadow work, לא רק שתזהו את הצללים שלכם, אלא גם שתעשו איתם שלום, וגם שתדעו איך להתנהל איתם לפעמים הבאות, ככה ששום דבר לא יעשה לכם טריגר. אז זה דבר שבאמת עוזר לי גם בחיי הדייטים שלי, אבל גם בחיים שלי בכללי. אני תמיד מסתכלת איזה טריגר הופעל אצלי, על מה אני צריכה לעבוד. וזה כל המטרה של shadow work. אז דרך אגב, יש אנשים שלא עובד להם רק כתיבה, שהם דווקא מאוד עובד להם עם עצמם. אני פשוט אוהבת שהדברים לא נמצאים רק בתוך עצמי, אלא ממש יוצאים פיזית לעולם הארצי, לחומר, לתוך מחברת. זאת אומרת, המחשבות שלי לא נשארות רק בתוך עצמי, אלא בתוך מחברת. זה גם עוזר לי ליצור בהירות לגבי דברים. אוקיי? כתיבה זה אחד הכלים הכי חזקים, וזה הכלי שאני הכי משתמשת בו בקליניקה שלי, וזה גם שיטה שאני מפתחת. אני ממש מפתחת שיטות דרך כתיבה. אני לא יכולה לספר יותר מדי, אבל באמת זה בפיתוח, וזה הולך להיות קטלני, והקורס שאני אוציא שקשור לכתיבה באמת הולך להיות מדהים. אני לא אתן לכם יותר מדי כאילו טיזרים, אבל תדעו שהולך להיות פה ריפוי מדהים דרך כתיבה. אז יש אנשים שלאו דווקא עובד להם כתיבה, והם יותר אוהבים לקבל את התשובות שלהם עם עצמם בתוך מדיטציה. אז זה גם אחלה כלי, אתם יכולים לעשות מדיטציה ולשאול את עצמכם שאלות ולשים לב למה שעולה מעצמכם. מה שכן, בשביל שלא תשכחו את הדברים האלה, כן חשוב לכתוב בסוף. אז איך שנוח לכם, יש כמה דרכים לעשות shadow work, בין אם זה באמת מדיטציה, בין אם זה אפילו שיחה עם חבר. תדברו עם מישהו על הטריגרים שלכם, זה גם יכול להיות מעניין. אבל הכי חזק בעיניי זה באמת יומן, שיהיה לכם יומן כתיבה אינטואיטיבית, יומן shadow work, איך שלא תרצו לקרוא לזה, ושם תעשו את עבודת המידות שלכם. אז באמת עד כאן היה הפרק על shadow work. תקשיבו, וואו, וואו, זה היה אחד הפרקים שהיה לי הכי כיף להקליט, יום. אני מאוד מקווה שבאמת ככה השכלתם מהפרק, לקחתם לעצמכם את התובנות שהייתם צריכים, ואני מקווה שתעברו כל כך הרבה ריפויים דרך הכלי הזה. סוף סוף כאילו, זה לא רק ליחידי סגולה הכלי הזה, סוף סוף עוד אנשים נהיים מודעים לכלי המדהים הזה. אז באמת תעשו את עבודת הצללים שלכם, אני אשמח מאוד שתשתפו אותי באינסטגרם, בטיקטוק אפילו, איפה שתמצאו אותי, תשתפו אותי מה חשבתם על הפרק הזה. זה באמת יאמר לי המון, כי זה באמת נושא שעזר לי להתפתח בכל כך הרבה רמות. ואם אתם מרגישים שחבר או חברה צריכים לשמוע את הפרק הזה וצריכים לשמוע על הכלי הזה, אז תשלחו להם את הפרק. אתם מוזמנים גם לדרג את הפודקאסט שלי בספוטיפיי. וזהו, אם יש לכם שאלות על הפרק, שאלות על Shadow Work, אתם יותר ממוזמנים לשאול אותי, אני זמינה באינסטגרם. וואו, יצא לי גם ממש מהיר, יצא לי 25 דקות פרק, זה לא קורה. אז תודה רבה שהזנתם לפרק, ואנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים גלובל.